הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. יום שלישי היום, כ"ח באלול תשע"ד, תוכנית אחרונה לשנה הזו. ובסוף השנה הזו מדינת ישראל סוגרת חשבון עם חוטפי ורוצחי הנערים. חוסלו בתום קרב, עוד מעט כל הפרטים שניתן לפרסם. קובי פינקלר ייתן לנו סקירה על מה שאירע. עוד בסוף השנה הזו אנחנו מגלים שבעצם מי ששולט במדינה הזו זו לא הכנסת, בטח לא הממשלה, זה הבגץ שמפר איזה חוק שהוא רוצה. איך זה קורה, אנחנו ננסה להבין גם בבוקר הזה. ועוד קצת עניינים של סוף השנה הזו, ונעסוק גם בשנה הבאה, קצת מענייני הסימנים של איך בעיקר צריך לבדוק אותם, ועוד על חוגגים ברחבי העולם, כמה נוסעים לאיפה, ולא רק לאומן מסתבר נוסעים אלפים רבים, ואפילו נחיל כבר בבקשות הסליחה. זה משהו שנקדיש לו יותר זמן מיד אחרי ראש השנה, בתחילת השנה הבאה עד יום כיפור, אבל כבר מהיום אנחנו נעלה לשידור מאזין או מאזינה שיגידו לנו ממי הם רוצים לבקש סליחה, ונעשה את זה בשידור. אגב, השניים שיהיו כאן בשידור יבקשו סליחה ויסליחו אחד לשני, גם יזכו מאיתנו בערכת קפה.
הפרס מתנת.
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
בדיוק, אז אחרי הסולחה, יהיה להם הרבה זמן לשתות קפה ביחד. אם אתם רוצים לנצל את הבמה שלנו כדי לבקש סליחה, גם אם זה יקרה כבר רק בשנה הבאה, המספר שלנו הוא 1-952-92-93, תיבת תוכנית הבוקר. תאזינו עד שתגיעו למספר הנכון, 1-952-92-93. יש לנו גם את המועצת שתנסה ככה להתכנס בפעם האחרונה לשנה הזו, ועוד עניינים ככל שנספיק. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, כן. קובי פינקלר, למה סגרת לי את המיקרופון כשאמרתי? אני סגרתי לעצמי, בסדר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שני עניינים הבוקר הזה, אבל בוא נתחיל בחדשות החדשות.
נכון, אני חושב שהביטוי תכלה שנה וקילותיה תופס לפנות בוקר את המעשה הנכון ביותר, כאשר כוחות צה"ל בסיוע משטרת ישראל וכמובן שירות הביטחון הכללי, שמביאים את המידע על מקום מהיסטטרם של מרואן קוואסמה ואמר אבו איישה, שני הרוצחים המתואבים שרצחו את הנערים נפתלי פרנקל, גלעד שייר ואייל יפרח, השם ייקום דמם, מוצאים את מותם כאשר כוח של צה"ל מגיע למבנה שבו הם מסתתרים. למעשה מדובר במבצע מודיעיני מורכב של השירות, שירות הביטחון הכללי, שמאתר בסופו של דבר בחברון את מקום הימצאם של השניים הללו.
איפה היה המקום הזה?
בלב חברון, כמה מאות מטרים מבית החולים המקומי, אבל כל חברון כולה היא יעד מרכזי של שירות הביטחון הכללי של צה"ל בכללותו. המשפחה הזאת, משפחת קוואסמה, מונה שם למעלה מ-25,000 בני אדם. זאת הסיבה שלוקח כל כך הרבה זמן, לשאלת הרבה מאוד מאזינים, ואנשים שטועים כל הזמן ושואלים אותי בעקבות השידורים שלנו כאן ברדיו קול חי, למה לוקח כל כך הרבה זמן? בסך הכל מדובר בחברון, זה לא רצועת עזה, זה לא מקום הסתתרותם של המחבלים שחטפו אז בזמנות גלעד שליט. אז חברון כולה עיר של חמאס, במשך כמה וכמה ימים טובים עוצרים כוחות צהל עוד ועוד אנשים ששייכים למשפחה הזאת. לפני כחודש ימים את אחד מבני המשפחה שהסתיר ותכנן את כל פיגוע הרצח המתואב הזה, והלילה הזה סמוך לשעה 1:00 לפנות בוקר, כאשר השבק מביא את המידע המאוד מודיעיני, המאוד מדויק על מקום הסתתרותם של השניים, מגיעים כוחות צה"ל, כוחות היחידה למחומה וטרור לאזור השטח הזה בחברון. תחילה מתחילים בעזרת טרקטור לנגח את המבנה הזה. אחד משני המחבלים הללו יוצא לעבר כוחות כאשר ברשותו נשק מסוג M16, פותח לעברם באש, הכוחות ממהרים לראות בו והורים אותו. כתוצאה מכך של הפעילות של הדרקטור, גם נפער בור בבניין הזה שבו הם מסתתרים, כך מספר לנו הבוקר הזה מפקד האוגדת התלוף ידיים, ואז אחד משני המחבלים נוחת פנימה לתוך הקומה מינוס אחת שבו הם מסתתרים, בסופו של דבר גם חומרי הנפץ שהוטלו לאזור המקום שבו הוא נפל, גם המבנה שקורס עליו, גם הם מביאים למותו של השני הזה, גם הרמטכ"ל מתקשר כמובן ומודה, משבח, בסופו של דבר אין נחמה לשלושת המשפחות.
כן, זה כמובן. אבל לפחות יש פה איזושהי סגירת פינה, אני רוצה בעניין הנחמה, שיש...
עוד מילה אחת, חצי שנייה. עוד מילה אחת, באמת טוב שבסופו של דבר גם חיסלו אותם, ולא התחיל להיות מסע ומתן מקח, שבסופו של דבר יביא לשחרור של מחבלים רוצחים נוספים.
כמובן. עזרא שייר איתנו, כצבא של גלעד שייר, השם יקום דמו, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
טוב עוד יותר, אני מניח, מהחודשים האחרונים.
אמת, הדבר.
איך התחושות תנסה להסביר לנו?
תחושה קשה מאוד. עוד פעם נזכרים בכל הנערים שלנו, נזכרים בכל התקופה שהייתה קשה מאוד, אבל מצד שני, יש אמונה. אמונה גם בצהל וגם בבורא עולם. ועובדה, הגיעו למרצחים הנבזים האלה, הנפשעים האלה. תמיד אמרתי שאני סומך על צהל, כמובן בעזרת השם, ואכן הגיע היום שהם נתפסו ונרצחו.
זאת אומרת, הייתה איזושהי תקווה שכך זה יקרה, ולא לא באמת הם יישארו בחיים ויתחילו אולי בעתיד חלילה לנהל מסע ומתן לשחרורם?
לא חשבתי על זה, אבל אני מאמין שכל בר דעת היה חושב אותו דבר, שטוב שהגיעו למצב הזה, ולא שתפסו אותם חיים.
כמה חודשים עברו מאז הרצחו של גלעד? איפה בעיקר הוא מלווה אותך?
הוא מלווה אותי בשיחות שלי שהיו לי איתו, בביקורים שלנו אצלם והם אצלנו, ובעיקר זה מלווה יותר ויותר את אשתי, כי היא הייתה מאוד קרובה אליו. אני רוצה לומר שקשה עוד יותר, זה בעיקר להורים, לבני אופיר ולקלתי בדגלים, ובפרט כאדם דתי, ונוהגים אנחנו ללכת לבית הכנסת, הילדים איתנו, ועכשיו, לאחר שהוא נרצח, קשה מאוד מאוד.
דיברת עם בנך?
עדיין הבוקר לא רציתי להפריע לו, בוודאי יהיו הרבה מאוד טלפונים בכל הרשתות, כולם, עדפתי לתת לו את המנוחה, ואנחנו נדבר במהלך היום, בוודאי.
טוב, אז ככה נסגרת לשנה עם איזושהי נחמה קלה עבורכם, עבור כל עם ישראל. אנחנו מאחלים שהשנה הבאה תהיה שנה שמחה ומאושרת בעזרת השם.
אמן, אמן. ואני רוצה שוב להודות לכל עם ישראל ולחיילי צבא הגנה לישראל ולכל אלה שהיו איתנו בשעות הקשות, כמובן גם לאלה מקומם, איפה שתלמי תלמון, איפה שהוא היה גר, קשה לומר היה.
נכון.
ותודה רבה לכולם, שהקדוש ברוך הוא יחזק אותנו, יחזק את כל עם ישראל, ובפרט לפני הימים הנוראים, ולפני ראש השנה יום הדין.
אמן.
שיהיה לנו חג שמח. וכל טוב.
אמן ואמן. עזרא שייר, סבא של גלעד שייר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
קובי פינקלר, חותמים את הפרק הזה להבוקר, אני מניח שעוד ידונו בו רבות, אבל אנחנו רוצים לעבור לעניין נוסף, הצוללת החדשה שעושה דרכה ונעצרת למשימה ראשונה.
כן, המשימה הראשונה שלה, קודם כל להזכיר את הצוללת שטבע בים, עם צוללות ים לפני כ-45 שנים, חפתת בטבת היה האירוע הזה, כאשר הצוללת דקר עושה דרכה לנמל חיפה, כמה מאות קילומטרים מחופי ישראל, כאשר כולם ממתינים לה באזור חיפה, בהר הכרמל, היא טובעת בלב ים. במשך שנים ארוכות לא ידוע לדבר היעלמותה, מה היה סיבות, כל מיני השערות היו עד אשר לפני כמה וכמה שנים נשלחה צוללת זהירה ומצאה את שרידי הצוללת במעמקי הים. בסופו של דבר מדבר שהייתה תאונה, והלילה הזה, לפנות בוקר בין מוצאי שבת, בין ראשון לשני, נערך טקס במקום שבו טבעה צוללת דקר, בידי אחותה התאומה הכי אילת, הכי תנין, אוניית חיל הים תנין, זו שעושה דרכה ממש בדקות האחרונות, בשעות האחרונות, גם בדקות האחרונות לכיוון מדינת ישראל.
אתה אומר אחותה התאומה, אבל סביר להניח שהשנים שחלפו מאז שכללו את הנתונים שיש בתוך הצוללת.
נכון, אחותה התאומה זה בוסק בחיל הים, כיוון שמתמורה לצוללת הזאת שלא נמצאת בידי מערכת הביטחון, הובאה הצוללת הזאת. צריך לזכור, אריאל, במשך שנים ארוכות לא הייתה צוללת נוספת עם מדינת ישראל, שנים ארוכות לא הצטדו ולא התחמשו בצוללות, העדיפו את זה על פני דברים אחרים. היה תיעדוף כמובן לחיל האוויר, לנושאים כן. אחרים, והבינו בחיל הים שצריך גם את הצוללת בצהל, ובמשך כמה וכמה שנים עוסקים בגרמניה בבנייתם של שתי צוללות חדשות, ואחת מהן צריכה להגיע בשעות הצהריים לנמל חיפה, טקס מאוד מרשים, גם הנשיא, גם ראש הממשלה, גם מפקד הצבא, כולם יהיו שם, אבל בסופו של דבר מדובר בצוללת מאוד איכותית, מאוד בעלת יכולות מרשימות. דיברנו על כך, על יכולת השהייה שלה במים, מתחת לפני המים, למעלה משלושה שבועות,
okay.
הרבה תשבחות.
נמתין לה, אחד עם כולם, קובי פינקלר, תודה לך על הדברים.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
דוד שיין, הוא כתב לענייני איראן ומזרח התיכון במקור ראשון, אנרג'י, בוקר טוב. אז זהו, זה התחיל?
התחיל, כן. ארצות הברית הודיעה שהם תקפים לראשונה עמדות בסוריה, עמדות של דאש בסוריה. ונראה אם זה באמת רק משהו סמלי או משהו שהוא...
בעצם אותה ארצות הברית שלפני מספר חודשים אימה על אסד שהיא תוקפת אותו, בעצם מסייעת לו כרגע, שלא מרצונה.
כן, בסופו של דבר, ביחסים הבינלאומיים יש בריתות שנוצרות גם כן מתוך עניין של מאזן כוחות, ואויב של אויב בסופו של דבר הופך להיות בן ברית. וזה מה שקרה לאסד וארצות הברית, דאעש הם כרטיס להצלה מבחינתו.
של אסד, זה מה שמחזיק אותו בעצם בשלטון. לגבי הקואליציה הבינלאומית שמנסה אובמה לארגן, את מי היא אמורה לכלול, את מי היא כבר כוללת?
תראה, כבר הצטרפו לזה מדינות ערב, הצטרפו לזה מדינות המערב, צרפת גם כן הודיעה שהיא תקפה בעיראק עמדות של דאעש, היא כרגע לא תוקפת בתוך סוריה, אבל בעיראק היא כבר התחילה. הסיפור המעניין הוא בסופו של דבר איראן והקואליציה, אם איראן תצטרף לקואליציה או לא, כמובן שאנחנו מבינים את היכולת של איראן לסייע גם בתוך סוריה וגם בעיראק, לקוחות הקואליציה מול דאש, וכמובן שדאש מאיים על איראן לא
אז
פחות.
אז זהו, זה בדיוק הנקודה. הרי דאש מאיים על איראן לא פחות מאשר על מדינות אחרות, אז מה, צריך לבקש מהם טובה כדי שיצטרפו לקואליציה? הרי זה צריך להיות האינטרס שלהם.
לא, זה עניין של חיזור בין שני צדדים, שרוצים את העזרה אחד של השני, אבל יש דברים גם אחרים שעובדים על הפרק, שבראשם זה סוגיית הגרעין, שבימים אלה מנהלות שיחות בעניין הזה בניו יורק. האמריקאים מנסים שלא לקשור בין הדברים, האיראנים כן רוצים לקבל איזשהו משהו בתמורה לסיוע לדאעש, שהם מציבים בקשות גבוהות, במטרה לקבל עוד דבר. מבחינתם אין להם מה להפקיד, אז הם מנסים גם להרוויח בנושא הזה של הגרעין. אתמול בכיר איראני, ממלא מקום מפקד כוחות המזוינים של איראן, מסעוד חיג'אזי, אמר שאובמה וקרי משקרים, ושהם כן פנו לאיראן שהצטרפו לקואליציה, וזה בזמן שהאמריקאים אומרים שהם לא רוצים את איראן בקואליציה. לאיזה צד להאמין, אני מאמין לאיראנים, בדרך כלל בנושאים כאלה הם אומרים את האמת, ואמריקאים פחות. תראה, עוד הפעם, בנושא הזה של דאש, איראן זה ציר מאוד 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 מרכזי, האמריקאים יודעים את זה, המערב יודע את זה, והאיראנים מנסים...
האינטרס אגב של ישראל בהקשר הזה, זה שהאיראנים יהיו שותפים למהלך או לא?
זאת שאלת השאלות, תראה, אנחנו גם רוצים שדאש לא יתחזק, אבל אנחנו לא רוצים שבתמורה ארצות הברית תוותר בנושא של היקף הצנטריפוגות, שזה מה שהאיראנים מבקשים.
טוב, סוג של מלכוד, הימים הבאים יגידו, אני מודה לך, דוד שיין.
זה בחירה בין שתי אופציות.
רעות במיוחד, כן, תודה רבה לך. לעניינים הפנימיים שלנו שיש להם הקשר גם לענייני חוץ, מאי גולן, יו"ר העיר העברית למען דרום תל אביב, תושבת דרום תל אביב איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
מה התחושה של התושבים הבוקר הזה?
התחושה היא מאוד קשה, היא מאוד קשה, היא הרגשה של נטישה מוחלטת, של הפקרות. אתה יודע, תושבי דרום תל אביב מרגישים שלא רק שאין שופטים בירושלים, אין שופטים במדינת ישראל. זאת ההרגשה, הרגשה שהמסתננים שהגיעו לפה מאריתריה וסודן, דעתם ותחושתם נחשבת הרבה יותר מעני עירך, דעתם יותר כאובה להם מהתושבים שחווים פה 5 שנים של פשוט גהנום עלי אדמות. אתה יודע, הם פסלו חוק, אבל הם לא פסלו חוק של משרד הפנים ושל ממשלת ישראל. הם פסלו את הזכות של תושבי דרום תל אביב לחיים בביטחון.
הם במהלך המשפט הזה או הבחינה שלהם, הם באו לבקר בדרום תל אביב?
מה פתאום? אני לא יודעת אם אתה יודע, מדובר פה באנשים רמי מעלה, בטח שלא אזרחים סוג ב' כמו תושבי דרום תל אביב. אני בטוחה שלא בביתה של אלדנה ארבל, או לא באף אחד מתשעת השופטים המכובדים, לא חי בקרבם שום מסתנן, לא אריתראי ולא סודני. הם גם לא היו מוכנים שאף אחד לא ממשפחותיהם או יקיריהם, בוודאי שיחיה במקום כזה. זה, הסבל הזה הוא משהו ששמור רק לאזרחים האומללים גם כך. כמו שאמרה השופטת אלדנה ארבל בפסיקתה, היא אמרה שהיא יודעת שתושבי דרום תל אביב עומדים לסבול, אבל לא מתקנים עוול בעוול. זאת אומרת שלתושבי דרום תל אביב אין מזור. כן. הם צריכים לסבול מנחת דרום.
בעצם מה שאומר בגט זה שמתקן השהייה ביכולות ייסגר וישוחררו כל אותם מסתננים. זה אומר שעוד מסתננים יציפו כנראה בעיקר את אזור דרום תל אביב, נכון?
כן, תראה, חשוב להדגיש, יש 100,000 מסתננים היום ברחבי מדינת ישראל, אריתראים וסודנים, ודרפורים גם. מדובר פה, מה שיש בחולות במתקן, זה בערך 3,500 מסתננים, זה טיפה באוקיינוס. זה באמת לא היה משנה את מצבם של תושבי דרום תל אביב.
לא, למרות שאולי משנה... זה היה מרתיע אחרים מלנסות להגיע,
בדיוק,
למרות שזה
בדיוק,
די נעצר.
זה...
אני מבין שההסתננות...
בדיוק, זה מה שבאתי להגיד.
אבל ההסתננות בדיוק... די נעצרה, נכון?
כן, אבל היא נעצרה, אתה יודע, אין שום גדר פיזית שיכולה לעצור אלפי מסתננים אם אין גדר חוקית קשה מאחוריה. מה שאתם תראו זאת אותם מראות שרואים היום באירופה, באיטליה, בספרד, במליה. אתם תראו, תחזו במראות של אלפי על גבי אלפי שמסתננים שקופצים מעל הגדר, לא משנה כמה היא גבוהה זה תהיה, כי זה לא מרתיע אותם, בגלל שהם ידעו שיהיה בגץ ויהיה ארגוני שמאל קיצוני שיבואו ויבטלו את החוקים.
טוב, מה הצעד הבא שלכם?
הצעד הבא הוא קודם כל תושבי דרום תל אביב יוצאים למאבק על הבתים שלהם ועל הזכויות שלהם. אנחנו דורשים בראש ובראשונה מראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו וממשרד הפנים לחוקק חוק שיחופף את סמכויות בגץ. לא יכול להיות שבגץ תקבע מדיניות של ממשלה ובמדיניות של מדינה. תושבי הארץ לא בחרו בבגץ, הם בחרו בכנסת ישראל, ולכן אנחנו דורשים מהם לחוקק חוקים שיגנו על תושבי מדינת ישראל. לא יכול להיות שההפקרות הזאת תמשיך, ואנחנו נמשיך במאבק שלנו. אם צריך נצא לרחובות, נעשה את זה בצורה חוקית, אבל אנחנו לא נוותר על הזכות שלנו לחיות בביטחון בבית שלנו. ואני רוצה להדגיש, זה לא רק המאבק של תושבי דרום תל אביב, זה צריך להיות מאבק של מדינת ישראל כולה, כי היום זה בדרום תל אביב, ובקצב הילודה של אלפי לידות בשנה, מחר זה בכל מקום אחר, זה כבר בערד, באשקלון ובאילת. אז
אוקיי, זה מאבק, כן, גם קצת על העתיד של המדינה שלנו. שיהיה לכם בהצלחה במאבק הזה. מאי גולן, יו"ר העיר העברית למען דרום תל אביב, תודה רבה לך.
תודה לך.
עורך הדין חגי הדורם איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בג"ץ שולט במדינת ישראל, מסתבר. הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, ואין מישהו מעליו שיכול לשנות את ההחלטה.
תשמע, קודם כל הכותרת היא יפה. אני לא בטוח שהיא ב-100% נכונה, אני רוצה להזכיר שני דברים. הדבר הראשון, גם בארצות הברית, בית המשפט העליון, כאשר יש מקרים נדירים וחריגים, הוא מבטל חוקים אפילו פדרליים של ארצות הברית, כאשר יש בהם פגיעה חמורה בחיי אדם. בניגוד לארצות הברית, למדינת ישראל אין חוקה, כי זו חברה שסועה ומאוד מאוד מפולגת, לא הצליחה לגבש חוקה, אבל יש חוקה לעניים, יש חוקי יסוד, שרשרת של חוקי יסוד של הימים בעתיד, מתי שהוא, הם יהוו את חוקתה החוקית של מדינת ישראל. עכשיו, בגץ לא קם בבוקר ואומר, טוב, מגרד בראש איזה חוק של הכנסת היום אני אבטל. כל המקרים שהוא נקט בסמכות הזאת במסגרת הפרדת הרשויות, כי יש את הרשות המחוקקת, יש את המבצעת ויש את השופטת, ואחת צריכה לשמור, לבקר ולרסן את ראותה. אני רוצה להזכיר לך שהמקרה האחרון שהוא נקט בצד הקיצוני הזה, הוא ביטל חוק של הכנסת, חוק שדווקא העתירה לבגץ באה מצד, לא מצד גורמי שמאל, אלא מצד גורמי ימין. אתה זוכר מתי? בהתנתקות מעזה. כאשר היה איזשהו חוק על פיצויים, ואותם מתיישבים בחבל הזה אמרו, מפלים אותנו לרעה בגלל סעיף כזה וכזה, בגץ ביטל את הסעיפים האלה בחוק, כי הוא קבע שהם לא חוקתיים, אנטי חוקתיים. מחר, כאשר חוק מעם אפס יעבור, וככל הנראה כך אומרים החכמים והמבינים שהוא מתי שהוא כן יעבור, אותם גורמים חרדיים שהם לא מקבלים, לא יקבלו על פי הצעת החוק את אותה הטבה, לא עד 1,600,000 אלא עד, בהתחלה זה היה עד 600,000, אז אמרו רק, נפלא, רק תראו לנו איפה יש דירות ב-600,000, אז העלו את זה כדי שזה אפשר יהיה להגן על זה בבגץ, אבל אני מבטיח לך שיום וחצי אחרי שהחוק הזה יעבור, תוגש עתירה לבגץ גם איתם ערבים וגם איתם חרדים, חברי כנסת או ארגונים, כן. ויגידו, זה מפלה אותנו לרע, פוגע בזכויות האדם שלנו, ובמקרה המתאים, בגץ מוסמך לבטל חקיקה מפלה ופוגענית של הכנסת.
השאלה היא, האם יש משהו שהוא שיכול להרער גם על ההחלטה של בגץ? האם כן. זה יכול לחזור חזרה למגרש של הכנסת?
היו מקרים כאלה, הכנסת זה סוג של פינג פונג, זאת אומרת, הסדרת המתח בין מי הבוס בסוף, למי יש את המילה האחרונה, עדיין לא נאמרה, והיו מקרים שבאמת בגץ במקרים חריגים ונדירים ביטל איזשהו חוק, ואחר כך הוא חזר לכנסת והכנסת תקנה אותו. הערכה היא שאם הכנסת ברוב, ויש על זה הידיינויות, יש כאלה שאומרים שחלקים בית משפט ספציפי מקצועי רק לענייני חוקה, ויש כאלה שאומרים שהכנסת תוכל להחיות חוק שבוטל על ידי בגץ, אבל ברוב מיוחס של 80, ואתה יודע, עוד אנחנו מדינה צעירה, עם מחלות ילדות, גם חוקתיות וגם חברתיות, וההסדרה הסופית הזאת היא אונגו, היא במהלכה מתקיימת למי תהיה מסורה המילה האחרונה.
אוקיי, אז אני מניח שעוד נראה כאן פינג פונג בסוגיה הזו, סוגיית המסתננים. עורך דין חגי אדורם, תודה ושנה טובה כמובן.
שנה טובה, תודה.
כעת שיר עם הקדשה לשנה טובה.
השיר מוגש לכם בחסות קוקה קולה, המאחלת לכם שנה טובה, שבה הכל יהיה לא דומה, לא כמעט, אלא בדיוק כמו שחלמתם. חג שמח.
שלום, מדברת תהלה. אם אפשר בבקשה להגיד לי שלחברה של שירה, אדון הסליחות של מונה רוזנבלום, ושיהיה לשנה טובה. תודה.
בריות יודע כל נסתרות תובש עוונות לא הובש צדקות
אדנו לפניך נעמם עלינו אדנו לפניך
השיר מוגש לכם בחסות קוקה קולה, המאחלת לכם שנה טובה, שבה הכל יהיה לא דומה, לא כמעט, אלא בדיוק כמו שחלמתם. חג שמח! עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
עכשיו אנחנו נותנים לכם את הבמה שלנו כדי לסגור שנה טוב יותר על ידי בקשת סליחה.
הפינה בחסות?
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפטרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
בוקר טוב לרחל. איתנו, רחל? כן?
כן, אני איתכם.
Oh, בוקר טוב.
בוקר אור.
הנה, יש לך הזדמנות לסגור את השנה בצורה שלווה יותר. רגועה יותר, ולבקש סליחה, אני מבין ממישהי, מחברה, שהבנת שהגיע הזמן להתנצל.
נכון.
מה קרה?
בעלה עבר תאונות דרכים, ואני לא הייתי שם, לא באתי לבקר.
עבר תאונות דרכים קשה, מה, והיה בבית חולים, היה מאושפז תקופה?
כן, היה בבית חולים, היה מאושפז, ואני לא הייתי מסוגלת להגיע לשם. ולא הגעתי לשם, וזה לא בסדר.
לא, לא רוצה להציק מדי, אבל בכל זאת אני חייב לשאול למה לא הגעת לשם.
קשה לי, קשה לי עם בתי חולים. עברתי תקופה לא קלה עם אבא שלי, ואני פשוט לא מסוגלת.
איך קוראים לחברה?
גלית.
בוקר טוב, גלית.
בוקר טוב. שנה טובה.
רחל רוצה להתנצל. אני מניח ששמעת את הדברים שהיא אמרה, ובכל זאת התנצלות של ממש רחל בפני גלית, זה הרגע שלך.
גליתוש.
כן, גלית? שומעת אותך.
כן, אני שומעת.
מה שלומך?
ברוך השם.
טוב, אנחנו סוגרים את שנת תשעים דלד, וזו הזדמנות שלי לבקש סליחה שלא באתי לבקר את אורי. עברתי תקופה לכל עם אבא שלי, שזה לא היה שייך להגיע. וזהו, ואני מקווה שאת סולחת.
אני סולחת ואני גם מבינה.
ציפית אגב גלית בתקופה הזו באמת שהיא תגיע רחל לבקר, או שהבנת?
הבנתי וגם ציפיתי קצת.
זאת אומרת, אז הסליחה מגיעה בזמן, במקומה.
לחלוטין.
טוב, מה שלום הבעל קודם כל?
ברוך השם, הדרך עוד ארוכה, אבל לאט לאט.
עדיין בבית חולים?
לא, הוא בבית, הדרך עוד ארוכה.
טוב, אנחנו נאחל כמובן בבריאות איתנה, כל אחת מכן תקבל מאיתנו ערכת קפה, ותוכלו להחליט איפה אתן שותות את הקפה, אצלך גלית או אצל רחל. להגיע לבקר בבית, אני מבין רחל, יותר קל, נכון?
נכון.
אוקיי. אז הנה, על כוס קפה. אנחנו מאחלים לשתכן שנה טובה ומבורכת ומאושרת, ורק שמחות והרבה בריאות.
אמן, אמן, תודה גם לכם.
תודה רבה, רבה.
הפרס מתנת.
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב. הפינה בחסות?
אמרתי לך, מה פתאום? אתה אמרת שהוא אמר, הוא אמר שאתה אמרת, אני אמרתי שאתה...
חברים, תירגעו, שבו על כוס קפה ותפתרו את הכל. קפה נמס אליט, מעודן, בדיוק כמו שאני אוהב.
נחזור לענייני החג, ראש השנה בפתח, הרב משה כץ, ראש ארגון כושרות איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לצערי הזמן קצר, ננסה לעשות את זה, לתמצת את זה עד כמה שניתן. מרבים בסימנים בראש השנה, וכל המרבה אני מניח אחרי זה משובח, ובכל זאת יש את עניין בדיקת הסימנים כשקונים אותם. איך נדע שאנחנו לא נכשלים חלילה?
קודם כל, יש הרבה סימנים, ויש לנו מצגת שמראה כל סימן, איך לא להיכשל בה, בסימן הזה. יותר בעייתיים זה הכרתי, שהיום כולם ככה מדווחים לנו, שאין בשוק כרתי, שמה שנקרא גוש קטיף, לכן צריך לעשות זה לבד. צריך לראות את התמונות שם במצגת, ואני אסביר בקצר.
מה זה הכרתי? איזה סוג של ירק?
זה כמו זלוף, זה כמו בצל כזה עווה, שיש המון המון צינורות בפנים. אחד השאר זה צינור, 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 צינור בפנים. יש גם מקום למעלה שהוא מתפצל, שם מקום הכי בעייתי. שם בהתפצלות נכנסים החרקים, כמו בצל ירוק, אבל גדול.
אז צריך, יש דרך?
יש דרך, כן? צריך בטוחה.
אוקיי, במשפט ככה.
לא כמו חסה, לא כמו חסה שתבדוק אותו אחרי זה מול האור, כי יש... כל מיני מקומות שהחרקים יכולים גם להידבק בו שם וגם להתחבות שם. פה זה לא, זה ממש צינור מאוד מאוד חלק, שפשוט פותחים אותו מלמעלה עד למטה, מקום הפצלות לא להשתמש, כי אי אפשר לנקות שם, ועם סכין מלמטה עד למעלה, באמצע, חותכים אותו, ואז יש המון המון צינורות בפנים, כל צינור וצינור, לקחת אותו, שפשף אותו, עם סקוטש או עדיף עם סבוג, סבון, סבון משני הצדדים, ולשטוף, ולא צריך לבדוק אותו, החרקים לא נדבקים, לא מתחבים, זה נקי לחלוטין.
באיזה עוד סימן עלולה להיות בעיה שצריך לתת עליה את הדעת?
כמובן בתמרים, וזה קל לבדוק תמרים, פשוט לא חותים את התמר, מושים את הגרעין, מסתכלים מול האור, ברימונים לפעמים, אם זה רימונים לא מסודרים של גידול רגיל, אלא גידול ביתי, יש הרבה פעמים נגיעות נקודתית. רואים מבחוץ כבר חור, אולי קצת מוגלה יוצא מהחור, מוצאים את המקום, וכל שער הרימון אפשר להשתמש. ראש דג, ראש דג זה באמת בעיה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו גם לא יודעים איך לבדוק את זה כל כך. יש ראשי דגים שנמכרים עם הכשר ללא חשש טפילים.
אז צריך להקפיד על זה.
זה עדיף לקנות, ודאי, להעדיף את זה. אם לא... אז אם זה סלמון, לקחת את להוציא את הזימים. בזימים, הרי במים יש חרקים, את הפילים נכנסים ונתפסים בזימים. לקחת את הזימים, להשליך אותם.
אוקיי.
לא להשתמש. אז... לעשות את הראש, את כל הראש, שיש כאילו שני חצאים, כל אחד עם עין, לשטוף היטב, היטב, היטב. אם זה מדגים מבריכות מסודרות בארץ, עם הכשר, זה נקי. קרפיון למשל, זה נקי.
אבל אם אין הכשר, צריך מאוד מאוד להקפיד, לכן עדיף, בעיקר מי שלא יודע לבדוק טוב, עדיף לקנות עם הכשר. כל שאר הפרטים ועוד הסברים ועניינים, אני מניח אפשר למצוא באתר שלכם בכושרות, נכון?
כן.
טוב, שתהיה לנו שנה טובה, הרב משה כץ, עוררנו לפחות את המודעות לעניין הזה, אני מודה לך מאוד. תודה רבה, רבה. אנחנו חותמים את הבוקר הזה לשנת תשע"ד, תודה רבה ליאל איבר, שחב הפיקה, תודה למוטי קופפר שהטכנאי, אנחנו מאחלים לכולכם שנה טובה, ושתבוא עלינו השנה הטובה ותהיה טובה עוד הרבה יותר בעזרת השם. שלום לכם והמשך האזנה טובה.